שנה אחרי שנה אחרי שנה סמסונג מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר ועכשיו סמסונג אולד במחירים מיוחדים לחג
הבוקר היא תוכנית סטירה אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים
בוקר טוב, יום חמישה.
לא, תחשוב עם הראש, לא עם העיניים.
לא, אני בדיוק, תבין, הבחירה הייתה בין להסתכל עליך, לבין להסתכל על המחשב. בחרתי בך, איך אפשר שלא.
אתה רוצה גם שים תמונה שלי על המחשב,
כן.
ואז בכלל לבלבל אותך.
נכון, אבל אני חושב שזה פחות אתה, יותר אני.
אני יכול להבין את זה.
שרצה שזה יהיה כבר יום חמישי?
לא.
ואתה מסמל בשבילי את יום חמישי, המחשב עם האמת, עם העובדות.
פעם זה היה מכבי...
אתה פייק ניוז.
פעם זה היה מכבי כדורסל, שמסמל את ימי חמישי?
נכון.
בוקר טוב, יום רביעי...
יום רביעי...
שמח, מה אני...
שמח, לא שמח.
תגיד, אתה שואל אנשים בשבוע, שבועיים, שלושה האחרונים, מה נשמע, ופתאום מקבל תשובות שונות מבעבר?
כן.
זה כאילו הכל... בסדר יחסית.
כן, כן, כן.
מה אפשר לומר, למשל, זו גם תשובה.
שמע, כי מתרגש עלינו אסון בכל תחום.
אסונות.
אסון בכל תחום. אסונות.
כן, אפשר לקרוא לזה גם. לא, אסונות, ממש.
איפה שאתה לא מסתכל, זה עומד להיות רע יותר. בתחום הכלכלי, אתמול הוצגה המצגת הזאת של אנשי האוצר, לא תגיד איזה שונאי ישראל, לסמוטריץ' על נזק של מיליארדים, של עשרות מיליארדים לכלכלה הישראלית.
זה לא יכול להיות, אמר במהלך הישיבה סמוטריץ'.
וסיים במילים, תסמכו עליי.
לא, לא, לא. זה תסמכו עליי, אבל הוא לא מתכוון עליו. הוא אומר, תסמכו על השם.
כן, כי זה כלכלת בעזרת השם, כפי שהוא הגדיר את זה. בתחום המדיני, וואו, לא, צריך, רק הלילה, מי שבמקרה התעורר עכשיו וחשב ש... הקפות שנתניהו קיבל בצרפת ובגרמניה ובעזרת השם גם בסוף השבוע הקרוב בלונדון
ואז הקפות שהוא גם קיבל כשהוא חזר לבד מגרמניה ולא הביא מתנות כמו שצריך
או את הכביסה הנקייה ומקופלת כפי שצריך ארצות הברית
של אמריקה
זימנה את שגריר ישראל אצלה מייק הרצוג לשיחת הבהרה שזה בז'רגון הדיפלומטי שנייה לפני שיחת נזיפה אבל זאת שיחת נזיפה אוקיי?
רק חסר שישים אותו על כיסא נמוך
כמו השגריר הטורקי ודני איילון זה לא רחוק מזה הרי שעושים אקטים כאלה בדיפלומטיה זה לא באמת בשביל מה שנאמר בשיחה זה בשביל ההודעה לתקשורת אחר כך זאת אומרת, המדיום הוא המסר, האקט עצמו הוא מה שחשוב. זה שבמחלקת המדינה זימנו את שגריר ישראל לשיחת הברה בעקבות ביטול חוק ההתנתקות אתמול. חוק ההתנתקות זה שקובע שיצאנו מהשטחים בצפון השומרון,
ואסור לחזור,
ועזה, ואסור, ולא חוקי לבנות שם יישובים.
לא, גם לא היה חוקי לחזור לשם, אפילו להסתובב שם, זה היה מה שנקרא להשיג גבול.
נכון, וזה גם התשתית החוקית שבעקבותיה, כל פעם שמנסים להקים שם איזה משהו, אז מפנים, זאת אומרת שאתה מפנה משהו צריך לעשות זה, כי בקיצור זה בוטל אתמול.
אם כי צריך רק למען הדיוק, כרגע עדיין לא מותר להתיישב שם מחדש,
כן.
אלא רק לבקר.
אז סגנית שר החוץ האמריקאית, ונדי שרמן, זימנה את שגריר ישראל לשיחת הבהרה, ואמרה לו כמה הם מודאגים מהעברת החוק לביטול תוכנית ההתנתקות בצפון השומרון, צפון, ויחד עם השיחה כמובן, מה שלא פחות חשוב, ההודעה שפרסם משרד החוץ האמריקאי,
זו הייתה הודעה באנגלית, כדי שסמוטריץ' זה בעייתי.
בדיוק, זה רק חלק.
זה גם משהו על הספינה מפקורה?
זה לא על הספינה מפקורה, אבל מה שכן, you have to have.
have to have.
זה בטוח. you have to have, וכל גרנדמייזר יכולה להבין שמדובר ב... וכשהאמריקאים כותבים ככה... they also discussed the importance of all parties refraining from actions or rhetoric that could further inflame tensions leading into the Ramadan, Passover and Easter holidays.
בוא, פה, 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 תתרגם.
US concern regarding legislation passed by the Israeli Knesset על ה... שכאילו מבטלות את החוק מ-2005 להתנתקות. בקיצור, באמריקאית, כשאמריקאים אומרים אנחנו מודאגים, אז זה אומר שהם בטירוף, אוקיי? כל פעם, כל מי שדיבר אי פעם עם אמריקאי באיזושהי מסגרת עסקית, יודע שהשפה היא מאוד understatement. שמישהו אומר לך, שאתה לא יודע, אתה בא לעשות פיץ' או להציע, המון בעולם ההייטק יודעים שאתה מציע כדי לקבל השקעה, עושה את הפרזנטציה שלך, עושה את הפיץ' שלך, והוא אומר לך, this is interesting. אז אתה יודע שזה הפעם האחרונה שאתה תשמע ממנו, אוקיי?
הם מאוד מנומסים.
מנומסים, ויש להם לשון שהיא, מבחינתנו כישראלים, היא כאילו צבועה קצת, כן? אתה אומר interesting, סימן שהוא מתעניין.
למה לא תגיד לי את האמת בפרצוף?
Interesting זה הדבר האחרון שאני רוצה לשמוע עליו, ולהביע concern, להביע דאגה מביטול חוק ההתנתקות, זה אומר שחבר'ה, אתם עכשיו הולכים לחטוף, אתם עם הראש בקיר, אתם מהירים את השד, אתם מתעסקים עם כוחות שהם מעבר לכם, ואתם עושים נזק מדיני. עכשיו, אדיר, מול ארצות הברית, לא תגיד מדינות אירופה השמאלניות, האנטישמיות, שגם ככה רק תחפשו את ההזדמנות כאילו לחלוטנו.
למי צריך את ארצות הברית בכלל, יגידו לך?
לימור סון הר מלך, או טיפוסים כאלה, אורית סטרוק, שבאמת האזויים שבאזויים, אנחנו עכשיו גם... במשבר עם ארצות הברית, זה כל כך מטורף. אתה יודע, סליחה שאני... אז אתה שואל את זה, למה הם עושים את זה כל הזמן? למה? איפה נתניהו שנייה שיצור את הטירוף הזה בכל החזיתות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבכל חזית, בכל גזרה, הטירוף הזה ממשיך להשתולל? זה לא יאמן, זה בלתי נתפס. עכשיו גם את האמריקאים נאבד.
כל אורית סטרוק וסונר מלך ובן גביר וסמוטריץ' זה כמו נפט שנמצא בכיסים של נתניהו, והוא פשוט הולך לו, וזה נשפח, הנפט נשפח, וזהו, ועוברים שם ילדים מאחורה, ושזה כל החברי כנסת, ומדליקים את זה. עכשיו, אתה מדבר על, 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 על ארצות הברית, כמכלול, שזה בסך הכל, עשיתי, בדקתי קצת, זה קצת פחות מ5 מיליארד דולר, שבסכומי כסף כרגע, המטבע הישראלי, יוצא קצת יותר מ17.5 מיליארד
דולר בשנה,
רק לסיוע ביטחוני.
סיוע ביטחוני של 17 מיליארד דולר בשנה.
אז בוא נעצבן אותם, אתה יודע, זה כמו ילד שזורק אבנים על החלון של השכנים, אומר יאללה בוא נמשיך לזרוק עד שהילד הזה יום אחד יצא, השכן יצא ויתן לו כפה.
בול.
עכשיו רגע, זה כלום. לארצות הברית אתה עוד יכול להצבן אותם, אתה מבין שיש שם דברים גדולים יותר. בוא נגיד, ייקח הרבה זמן עד שהיא תתנתק מאיתנו.
שהסבלנות שלהם ארוכה, לא ברור, זה לא יורד בגרזן, אבל הכאב הוא בקטנות.
אתמול פורסם, היה זה אפילו, זה מגרוב החוקים האזויים שיש, זה עבר מתחת לרדאר. משה גפני, חבר הכנסת, ועוד מישהו מהליכוד, אני לא זוכר כרגע את שמו, מעבירים או רוצים להעביר, או התחילו בעברה של חוק איסור מיסיונריות בישראל. עכשיו, אתה יודע, החוקים הם נורא ארוכים, ויש בה משפטים מאוד ארוכים, אבל ככותרת זה יצא לארצות הברית, ועכשיו זה בכל הערוצים השמרניים, פוקס וכאלה. אסור לדבר על ג'יזוס קרייסט בישראל. מי שידבר על ג'יזוס קרייסט בישראל, צפוי למאסר. ופה אתה כבר מתעסק, אתה מכניס את היד לתוך ה... אתה מוציא את היד מהסכר והכל המים נופלים עליך, כי זה אתה מתעסק עם האוונגליסטים, זה אתה מתעסק עם כמה מהתורמים הכי גדולים לישראל, אגב, שמגיעים בדיוק גם למקומות האלה, ואוי ואבוי לנו. כן. באמת אוי ואבוי לנו.
אני ראיתי את זה אתמול גם בטוויטר של קובי ברדה, אגב, אדם מאוד מעניין לעקוב אחריו.
קובי ברדה שהוא חוקר ארצות הברית, הוא אולי הכי מעניין שאני מכיר.
נכון, אחד המעניינים, חוקר יחסי ישראל לארצות הברית, כן. והוא אומר, אדם שמבין, כן, החקיקה המופרעת של גפני הזאת, שתחמיר את העונש על מיסיונריות.
וזה סתם, על מה? למי אכפת כאילו, מזה?
והכסף, כמובן, האוונגליסטים, זה כמה עשרות מיליונים, בין 80 ל-100 מיליון נוצרים אוונגליסטים בארצות הברית בלבד, משהו כמו שליש מהאוכלוסייה.
שגם הם משוגעים, וזה, אז למה אתה מהיר אותם עכשיו?
אוהבי ישראל יותר מהימנים שבימנים פה. באמת, זה במקבילה של סמוטריץ' וסטרוק כנוצרים, שבאים לפה ועושים פרויקטים, ומשפצים בסיסי צהל, ומעונות של ניצולי שואה. נכון שהם סופר קיצוניים, אתה יודע, טרמפיסטים, מתנגדי הפלות, מתנגדי חיסונים וכו'.
הגיע הכסף, לא שואלים איפה הכסף.
אבל קודם כל אנחנו יהודים, בואו לא נשכח את זה.
הגיע הכסף, הכל בסדר.
אבל זה גם פגיעה בחופש. ואם הם כבר מיידית מפרשים את זה, ויש פה כאילו לינקים לכל מיני דיווחים ברשתות טלוויזיה, על כך שהאיסור בחוק שיחמיר את העונש של מיסיונריות באמת ייצר את קבוצות האוונגליסטים שמגיעות לכאן כדי לעשות מסעות התעוררות לעצמם. אגב, מדובר על עשרות אלפים מדי שנה ועשרות מיליונים מדי שנה של כסף. אם הם התעצבנו עלינו,
זה בעיה.
ואגב, אלה ידידיו הקרובים ביותר של נתניהו.
גם תורמים,
גם תורמים וגם ידידה ומיק הקבי וכל מיני שמות כאלה שהם
כמו שחקנים ב-NFL.
והם גם בפוליטיקה האמריקאית הם חומת מגן מבחינתנו. זאת אומרת, יש לנו את היהודים שהם הדמוקרטים מצד אחד ואת האוונגליסטים הנוצרים מצד שני.
מה אכפת לאורית סטרוק?
אבל בטח, אבל לימור סונר מלך היא תתיישב, היא תבנה יישוב חדש ותבהיר כאילו את יחסינו עם ארצות הברית.
אני לא אומר את זה בזלזול, אבל סמוטריץ' וכל אלה, ואני מכבד את האמונה, אבל הם באמת אומרים לעצמך יהיה בסדר, זאת אומרת בעזרת השם יהיה בסדר, לא כמונח, אלא השם יפתור את הדברים. אני חושב שעם כל הבעיות שהם עושים, שם אחד יספיק, צריך יותר משם אחד. יש פה, זה באמת, זה בעיה, הוא הולך להיות שיפוצניק השם.
יותר מהשם אחד, כן.
בדיוק, שמות.
אולי נחזור, אתה יודע, לפעם, כאילו, שיש לך כל מיני אל כזה ואל כזה, ואתה צריך את האל הכלכלי ואת האל המדיני, שכולם ישמרו עלינו בכל הגזרות, כי
כל אחד צריך את האל שלו, כדי האל הזה צריך להיות חברת שיפוץ. שיפוצניק שיתקן את כל מה שקורה פה, ו...
או מחבא אש, כי זה כל הזמן לחבות שריפות.
אבל... אני לא בטוח שיעזור להם, כי אני חושב שעם השם שאני מכיר לפחות, הוא לא אוהב אנשים טיפשים.
וזה נפתח פה דיון תיאולוגי על אהבת השם.
לא, אתה צריך לאהוב את השם, לא השם אותך.
אני אגיד לך מה, הם התרגלו כל השנים לפעול בקיצוניות, בטירוף, באיזו התנהגות פרועה כזאת, כי הם ידעו שלמעלה יש מישהו שהוא
שישיב אותם,
שיעשה סדר, אוקיי, אם זה נתניהו או כל מי שעמד בשלטון אחר, כי אפשר, אתה יכול להשתולל למטה, אבל בסוף יושב מישהו אחראי ויחבא את השריפה, ואתה יכול להשתולל כשאתה יודע שבסוף זה לא קורה במציאות. אבל עכשיו כשהם למעלה והם משתוללים, ואתה רואה איך בן גביר מתנהג, ואיך סמוטריץ' ואיך סטרוק וכל החבורה הזאת, ואין כבר מישהו למעלה, א' כי הם למעלה וב' כי נתניהו הוא ודאי לא אותו נתניהו, שקול, מאופק והגון. זאת אומרת, באמת הדאגה היא אמיתית, הפחד הוא אמיתי אמיתי.
מצאתם מה לטייף לטייל בפסח?
אני?
כן, כי עכשיו אפשר בחומש. בוא נלך לצפון השומרון, נעשיתי, כי מותר עכשיו ללכת לטייל. זה המקום ללכת.
אתה רוצה לעשות איזה ולוג טיק טוק כזה?
ולוג טיק טוק מחומש, מהבתים, כן.
אתה
places, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming.
תכף אנחנו עם חצי חינם, בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו ליהנות מהבשר ומהדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם. הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הכי קיצוני שעשיתם כדי להשיג משהו, מוצר או אולי פריט אספנים או משהו שממש ממש ממש רציתם פשוט ועבדתם קשה, אולי באיזו תחבולה או הלכתם רחוק. דברים קיצוניים שעשיתם כדי להשיג משהו,
נגיד,
אולי השקעתם המון המון כסף,
כן. אולי שרפתם מדינה כדי להשיג רוב בוועדה למינוי שופטים
או זיכוי בבית משפט. ספרו לנו ואולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות בחצי חינם. דברים מטורפים שעשיתם כדי להשיג משהו שרציתם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר של קניות בחסות חצי חינם. בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו ליהנות מהבשר ומהדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם.
אז הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הכי קיצוני או כמה רחוק הלכתם, כמה התאמצתם, עשיתם משהו מוגזם כדי להשיג משהו, אבל משהו פריט, מוצר כלשהו, דבר, לא את אהבתו של...
טסתם לארצות הברית כי אין משלוח למוצר ספציפי שרציתם, כן. אין, לא שולחים את זה, אתם חייבים להביא את זה בעצמכם.
עד לאיזה צריף באוקלהומה, רק שם היה... כן. אז כאלה, לא להשיג תפקיד או אהבה או כזה, דברים, דברים.
40 יום עליתם לער כדי להשיג, אתה יודע, לוחיות אבן עם...
נכון, כן. מה זה שווה היום? כלום. לינוי, בוקר טוב. לינוי? לינוי?
אולי הלכה להשיג את המוצר.
יכול להיות שהיא רק רצה לוודא שזה עדיין שם. כל מי שעולה לשידור מקבל 300 שקלים לקניות בחצי חינם. בוקר טוב לינוי.
היי, בוקר טוב.
מה העניין? מה, התעלמיות או משהו?
לא,
עשית מובי מהלכי, אה? אז 300 שקלים לקניות בחצי חינם שלך, בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. מגוון ענק של מבצעים במחלקות הטריות, על הבשרים והדגים הכי איכותיים וטריים לחג, חוסכים בכל קנייה, זה חצי חינם. ספרי לי נוי.
טוב, אז הייתי נערה די
צעירה,
בת 11-12, והגיע 50 סנט לארץ, נורא אהבתי אותו.
מה, מתי הוא היה בארץ?
20 שנה בערך.
20 שנה?
כן.
בסי תהילתו?
לא, לא, קצת פחות.
זהו, אני זוכר שהוא כבר היה ב...
שקיעה?
כן.
אז כן, הוא השיק אוזניות חדשות, ואני ככה הייתי הראשונה שהלכה לקרביץ לקנות אותם, הייתי נורא נורא בהתאבות.
כחולות כאלה, נכון?
כן, כן, היה כחול, היה סגול.
אני לא זוכר את השם, אבל אוזניות לא רעות.
כן, 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 לגמרי. ופשוט היה מפגש שלו בקניון, אם אני לא טועה, זה היה רמת אביב. בכל זאת זה היה פשוט בתל אביב, כי הגענו לשם ברכבת.
מאיפה הגעת? איפה גרת?
הייתי גר בפתח תקווה. הגענו בזמנו ברכבת, אני ועוד חברה. הייתה לי חברה שהיא מאחרת כרונית. ופשוט הייתי צריכה ככה ללחוץ עליה סוף טוב כדי שאנחנו נספיק.
כן.
הגענו לקניון, אנחנו רואים שכבר כולם מתחילים להתקפל, הוא כבר ירד מהבמה, ואני אמרתי לחברה שלי, אין סיכוי שאני מפספסת את החתימה שלו ותמונה שלו על האוזניות.
אוקיי.
פשוט עזבתי אותה, הבאתי לה את התיק שלי, אמרתי לה, חכי פה, אני תכף חוזרת. ופשוט רצתי אחר המקום משוגעת, בגלל ההדף של הריצה שלי חשבו שאני באה לתקוף אותו או משהו כזה.
כן.
ופשוט ממש עדפו אותי אחורה, כמעט לא אגיד אלימות, אבל זה היה נורא נורא מפחיד.
כן.
ואחר כך הוא המשיך בינתיים הלאה. אמרתי להם שאני רק רוצה סך הכל תמונה ביחד איתו והכל בסדר ואני רוצה רק חתימה והכל טוב, אני לא באה לפגוע בו חלילה. הוא פשוט איכשהו מהסיטואציה, הוא שמע את זה, הסתובב, הוא שמע שמשהו קורה, הוא הסתובב, הבין שזו פשוט מישהי משוגעת עליו. עצר, חזר אחורה ופשוט שאל אותי, what do you want? אז אמרתי לו, I want a picture with you, I want, I just wanted that you will sign on my...
אוזניות.
אוזניות, כן, בכלל
יובילה. Headphones.
ופשוט הוא אמר לי, אוקיי, אוקיי, ופשוט לקח את העת, לא יודעת מאיך הוא הביא את הטוש הכי יפה שלו, בצבע כסף, שאגב, עד היום יש לי את האוזניות האלה.
איזה צבע?
כסוף כזה, כנראה שאחד המעריצים מביא לו את זה, ופשוט חתם לי על האוזניות והצטלמנו, ופשוט זה היה הרגע הכי שווה בחיים שלי.
וואו, בת כמה היית?
11-12
בערך, כן.
כן.
הוא אמר לך, go Charlotte, it's your birthday?
לא. היית צריכה להגיד לו, it's my birthday.
לא, לא.
אז היית צריכה להגיד לך, we're going to party like it's your birthday.
לא, לא, לא.
We're going to drink Bacardi like it.
הוא לא אמר לי את זה, לא.
אני נורא אהבתי אותו גם. אבל לא יודע אם היה לי את האומץ לרוץ אחריו ככה, אם הייתי רואה אותו. כי זה באמת, זה...
הלב נובח, בסוף זה הצגה. לינוי, תודה רבה.
בכיף, בשמחה.
אחלה יום. טוב.
ביי ביי.
טל?
שנייה,
אני
תראה את הדיבורית. תודה על העדכון, תודה על הפידבק, קבל 300 שקלים. לא, זה הפידבק של האוזניות. והרדיו הפתוח, כל
האיסורים בדיבורות של הרדיו.
ממש, כל העוולות האנושיות האפשריות. קבל את הרדיו, בבקשה.
תודה רבה.
תודה. יופי. טל, קבל 300 שקלים לקניות בחצי חינם, גם אתה. הקומה השנייה של חצי חינם, גלריה ענקית לעיצוב הבית ומתנות לחג בארבעה סניפים. יש שם מבצעים גם במחלקות הטקסטיל, ההלבשה, כלי הבישול, האקססוריז לעיצוב השולחן של הפסח ועוד ועוד. ספר טל.
יוז, סיפור מלפני הרבה שנים של תשוקה, של אהבה למוזיקה. כנער הייתי די-ג'יי.
כן.
ובשנות ה-90 היה מאוד מאוד קשה להשיג ציוד של די-ג'יי בארץ, ומחירים שפויים, ובכלל ציוד. את האנגלית שלי למדתי מירחונים שהייתי מנוי עליהם מלונדון, ותמיד בעמודים האחרונים היה מלא מלא דפים עם ציוד
מודעות
של די-ג'יים, פטיפונים, קומפקטים וכל מיני רמקולים כאלה מיוחדים, ואני פינטסתי על זוג פטיפונים בבית של טכניק. זה, זה דגם מאוד ספציפי שמייצרים אותו משנת 1975, אותו דבר, ובארץ פשוט לא היה, וחיפשתי וחיפשתי והמחירים היו עזועים, ופשוט איזה יום החלטתי שאני טס לבד לפני הצבא. קניתי כרטיס טיסה ללונדון ליומיים, לא ממש ידעתי מה אני הולך לעשות.
זאת אומרת, לא ידעת ללכת לחנות ספציפית, או שכן, כי מרוב מודעות ידעת כאילו איפה מוכרים.
היה איזה אזור בלונדון שהוא היה אזור של
החנויות,
של די-ג'יי, של כל החנויות, בדיוק. ופשוט טסתי והגעתי, ושתי פטיפונים שוקלים איזה 40-50 קילו.
כן, כן, הטכניקסים גם כבדים באמת, שיהיה יציב ב...
כן, ובטיסה שצריך להעביר את המזוודות ואת הדברים, פשוט חיפשתי עוד מישהו שיעזור לי. מצאתי איזה מישהו שהיה עם תיק שאני רק כמו תיק של גיטרה.
כן.
דיברתי איתו, הוא הסכים לקחת מזוודה אחת.
זה מסוג הנתנו לך משהו להעביר, אתה מבין שזה עבירה ביטחונית?
לגמרי, אנחנו מדברים על תקופה, נכון, לפני ה-9-11.
כן. שאנשים היו לוקחים דברים פשוט במטוס בשביל אחרים.
כן, האם העברת למישהו? ברור. כן. של 40 קילו, כן.
את לא מתביישת לשאול?
וזה עבר, ועד היום הזוג הזה נמצא בבית.
וואלה. אתם בטח גם היו עיקרים בלונדון, לא? זה לא דבר...
כן, נכון, נכון. פשוט המחיר בארץ היה פי 3, פי 4.
כן. ואיך העברת אותם במכס? הרי גם זה היה עוד עידן של אימה מפני המכס.
כן, אני חושב שפשוט חייכתי כמו, המשכתי את האנרגיה.
והברחת אותם פנימה. כן. בסדר, לגיטימי, מי לא עשה את זה? ועובדים עדיין?
עדיין עובדים. אני חושב שזה מהתקופה שייצרו מכשירים שהם לא מתקלקלים.
כן, כן, כן.
והשתמשת בהם הרבה, זאת אומרת, במסיבות?
המון. אני חושב שזה משהו כמו איזה 20 שנה עבדו בכל מקום שאתם חושבים שאולי ביליתם בהם.
זה גם היה עידן אחר, כיוון שגם אני חטאתי בדיג'ו בערך באותה עת, פחות עם פטיפונים, אבל שהדיג'י היה מגיע עם כל הציוד שלו, וואו. מזוודות והנה אני צריך לבנות את זה ולהקים את זה ולפתוח את זה ולקפל את זה אחר כך. זה עדי סיוט, היום הרי הם מגיעים עם מחשב במקרה טוב.
דיסקונקי, אתה...
בדיוק.
דיסקונקי, הם מחזיק מפתחות שלך.
דיסקונקי, ועושים הצגות של כפתורים.
הוא כן, הוא קופץ לי ועושה עם ה...
ועוד לא מתביישים לקרוא לזה לנגן. תודה.
אך, פעם בתקופתנו. איך היינו עושים די-ג'יי.
גם אז, אגב, גם אז. בוא, די-ג'יי הוא לא מנגן על שום דבר. הוא רק עושה פליי או...
מחליף דיסקים.
כן, אם אתה ב...
אין, אבל לא, הוא מספר סיפור, זה לא נכון.
מספר סיפור, הוא יוצר אווירה, הוא יודע להיות רגיש.
אגיד שגם, אתה יודע, סטורי טלר הוא רק סטורי טלר, אבל אתה יודע, או מי שמשדר ברדיו, הוא רק מישהו שמשדר ברדיו, אבל לא.
כולם רק מה שהם, זה ברור. אבל השאלה אם אתה מתיימר להיות משהו אחר. אני לא אוהב שדי-ג'יים קוראים לזה מנגן, אוקיי? כי אתה לא מנגן, מישהו אחר ניגן, הקליט את זה, ואתה משמיע את מה שהוא הקליט. כשניגן.
תלוי אם אתה יוצר איזה גרסה מיוחדת.
סבבה, זה ברור, אבל 99% מהדי-ג'יים לא יוצרים גרסאות אחרות.
כי אין להם את ה...
אני רואה שאתה נעלב בשם הגילדה עכשיו, כן?
בגלל, בעידן של היום, שהתוכנות יצירת מוזיקה כל כך נגישות, אז כדי להיות די-ג'יי שיש לו הרבה עוקבים, הרבה קהל, אז אתה כן נדרש וצריך ליצור את ה... התדר המיוחד שלך, עם המוזיקה המיוחדת שלך, וזה אומר גם לשבת באולפן וליצור.
כן.
זה מחובר.
נכנסנו פה לדיון...
לא, זה מעניין. אני עדיין חושב שהרוב המוחלט של הדי-ג'י הם לא באמת יוצרים משהו באולפן.
טוב, מתי הייתה במסיבה פעם אחרונה?
לקחתי את העניין הזה של הדי-ג'י למקום שאני מדריך היום גם נוער בסיכון ומשתמש בכלי של הדי-ג'י.
ולהשים
אותם ולחזק אותם ו... לתת להם כלים של הצלחה, וזה מדהים.
עם הפטיפונים מלונדון, אפשר ללמד אותם.
כן, הם הגיעו אפילו לכלא אופק, הפטיפונים.
וואלה, יפה.
מלונדון סיטי לכלא אופק.
מדהים.
ואתה עדיין בענייני תקליטי ויניל וכאלה?
תקשיב, שמתמקרים למשהו, אז לוקח אותך לטיול של הרבה שנים.
השנה הזאת שנה היסטורית גם. 2022 הייתה שנה היסטורית, שבה מכירות של תקליטי הויניל עברו את הדיסקים.
טוב, כבר מי הם כל הדיסקים.
לא, אבל הווינילים שוב בעלייה.
כן, כן.
זה תמיד שמר על איזו גחלת, ועכשיו הם שוב בעלייה, והדיסקים כמובן מתרסקים.
יש מצעד של אלבומי ויניל.
כן. תודה רבה, טל.
טל, תודה, יום טוב.
יאללה, ביי.
אני חושב שטל.
יש את טל.
הבן אדם נסע ללונדון.
כן.
כמעט הפליל מישהו, אתה יודע, במחס.
מה שקרה.
הפיל מישהו יחד איתו. עשה... בזכות זה שהוא הביא, הוא גם השתמש בזה הרבה, וגם זה תורם לחברה. אני חושב שיש פה לנדסלייד.
אז 600 שקלים נוספים לקניות בחצי חינם של טל, ולינוי מקבלת 300.
מועדון ארוחת הבוקר.
והפעם הבשלנית ובעלת הבלוג מלכת המטבח יונית צוקרמן, מה שלומך?
טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב, הכל בסדר?
הכל נהדר, מה זאת אומרת? התחלתם להתכונן לחג?
כן.
פחות, אני...
למה דווקא?
התחלת?
מה זה להתכונן? סדר כבר בבית, כן, לנקות קצת.
לא מאמינה לכם.
כל הכבוד.
ברוכים כבר מתחילים לעשות את הקניות מעכשיו.
בסדר.
מכשירים את המקפיא קודם כל דבר ראשון, כן?
גבירתי צוקרמן היא מרוקאית?
נשואה לאשכנזי, אבל זה בהחלט מרוקאי.
במקור זה...
השתקנה, השתקנה אז.
לא, 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 להפך, הוא נהיה מרוקאי.
אוקיי.
אז על מה אנחנו מדברים היום?
היום אני הולכת ללמד אתכם את הבשר צלי שאימא שלי, שזה רוטב מרוקאי קלאסי עם פטנט אחד קטן שעושה את כל ההבדל. עד היום כל האנשים לוקחים נתח גדול של צלי בקר, מבשלים אותו בישול קודם, מקררים אותו, פורסים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לרוטב. אני אומרת, לא צריך לעשות את כל הדבר הזה. לכו לקצב, תבקשו את אותו נתח חתוך לפרוצות, ותכינו את הרוטב. אם אתם רוצים, אני אלמד אתכם להכין את הרוטב, כי זה קל מאוד. זה שני בצלים גדולים יפה פרוסים. קרמל אותו עם כף של סוכר עד הזווה, והזווה לפתוח תבלינים, שזה פפריקה.
הזווה זה שהוא מגיר את הזה, כן?
איך?
מה זה הזווה? הזהבה? שהוא נהיה זהוב, אוקיי, אוקיי. שאתם שון זיווה. לא...
התחלת?
לא, אמרת הזהבה, בסדר, לא משנה.
אנחנו לומדים כל יום מושג חדש.
אני אגיש להי.
אוקיי. אז כשאנחנו פותחים את התבלינים, אני שם הקף של מרק עוף. מי שלא רוצה, לא חייב, יכול להמליך את זה טיפה יותר. אם אנחנו מוסיפים פטריות, אז אנחנו נוסיף קף של מרק פטריות. אפשר לקחת איזה שני סלסלות ולפרוס את זה בצורה יפה וגם לתגן את הכל. מוסיפים 2.5 כוסות של מים רותחים, מבשלים את הרוטף כמה דקות עד שהוא מגיע לרתיחה, לוקחים את הפרוסות שהקצב חתך לנו של הצלי בקר, מסדרים יפה בצורה בתוך הסיר, סוגרים, מבשלים את זה על הגז בין 2.5 to 3, או אני לא יכולה שיתפוס לי מקום בגז, אני צריכה לבשל עוד צירים, אז אני מכניסה את זה לתנור לשעתיים וחצי, ויש לך צלי
זאת אומרת, אבל את
נותנת... מהסרטים.
את נותנת, קודם כל, לפי התמונה זה נראה מטורף פשוט, זה נראה טוב.
חמש דקות עבודה, אני אומרת, חמש דקות עבודה בלי כל...
ובעצם את אומרת לא להכין את הבשר קודם, ואז להכניס אותו לרוטב, ולבשל אותו בתוך הרוטב כבר, עם הרוטב?
כן, ולבקש מהקצב שהוא יפרוס כאילו בסימון של אצבע.
תגידי, אבל זה לא משפיע על הבשר, שעושים בשר לפני זה כדי לחתום אותו, נכון? שהוא יישאר עסיסי, שהוא יישאר עם כל הנוזלים בפנים?
נכון, ואז אתה מכניס אותו איכשהו, וכל הנוזלים יוצאים לתוך הבישול. חשבת על זה?
מדי פעם. עכשיו שאת אומרת.
עד שלא עשיתי את זה, עד שלא עשיתי את זה, לא האמנתי. דרך אגב, זה אמא שלי, אחרי שש שנים, על גבי שנים, היא הייתה מכינה את הבשר שלי, מקררת, מכינה הכל. יום אחד היא עשתה את הניסוי הזה, תקשיב, קיצרה לנו את החיים.
וואו. טוב, תכף זה כמובן עולה לפייסבוק שלנו, זה נראה...
אני פרסמתי את המתכון הזה לפני מספר חודשים, אין שבוע שאנשים לא עושים את המתכון הזה וכותבים לי יוני, תודה רבה.
התמונה זה מעכשיו? לא מעכשיו.
התמונה זה מעכשיו, כן.
אז זה מעכשיו, עכשיו? אם כן, אני בא.
כן, 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 גם שלחתי סרטון, סרטון איך מכינים הכל.
איפה את זה? כי זה נראה טעים.
כן, וגם יהיה לכם את המתכון, אני שלחתי את המתכון.
אחלה. הבנתי גם שאת מומחית לכל מיני מנהגים הדתיים שונים
בפסח.
לא, בפסח יש לנו מנהג קצת כזה מצחיק כזה, אתם יודעים, אנחנו מכינים חרוסת, ומכינים קצת חרוסת יותר מדי. אם יש לנו ילדות רווקות כאלה, אתם יודעים, המנהג הוא לתת לרווקות קצת יותר חרוסת, הם מאמינים שהחרוסת היא מזרזת, מה שנקרא, את הזיווג, מה שנקרא, ואחר כך תמיד צריך לשמור מהחרוסת קצת, ושמים את זה על הדלת, בצורה של 5, כאילו 5 נקודות כמו קובייה, וזה, כן, זה כזה...
תזרום, מה
אתה? רגע, לא, אבל על איזה עדה אנחנו מדברים קודם כל?
על המרוקאים,
כן.
הם שמים, גם התוניזאים דרך אגב, יש להם גם משהו, הם שמים חרוסת
על הדלת. לוקחים חרוסת על הדלת, 5 קוביות?
לא, 5, כמו בקוביה של 5, זה איקס כזה.
כזה, אתה שם 2, 2, 1 באמצע ועוד 2.
כן.
וזה סגולה, כאילו שבבית הזה ייכנס רק פרנסה טובה.
זה לא סגולה לנמלים בלילה? סגולה לנמלים.
לא, אתה שם את זה במשקוף למעלה, כאילו, או על הקיר, יש כאלה גם ששמים על הקיר, וכל אחד... בעידה שלו יש את הנושא של הדידולו שיצאנו במצרים שלוקחים את כל המגש ומסמים מעל כל ראש כאילו כל מילה זה מעל ראש כאילו ועד הילדים הקטנים נבלים לא מבינים מה מעלה הם כזה מלמעלה
טוב אנחנו צריכים להקליש פעם אחת אני חושב לכל אחד יביא מעדתו יונית צוקרמן תודה רבה
תודה יום טוב חג שמח עוד מעט
תודה ביי
שלום, שנה, שעה שנייה.
שנה ראשונה.
שנה ראשונה.
יום רביעי.
מה קורה?
בסדר, מה נשמע?
22 במרץ, יואו. אתמול היה היום הראשון של האביב, נדמה לי.
אין אביב יותר, אין אביב וסתיו, יש רק אור.
דווקא עכשיו זה קצת אביבי. כאילו, נכון שהיה מכת גשם, אבל אנחנו בטמפרטורות סבירות ביום, קרירות בלילה.
יש קיץ ויש ימים של חורף. זה מה שלשם אנחנו הולכים.
כי הקיץ הוא גם בחורף, מלבד הימים שיש חורף בחורף.
נורא חם כל הזמן, אין סתם גם כבר סתיו אין כל כך. אביב זה... ככה. תגיד, אתה יודע מה לדעתי יכול... אני לא אומר בציניות. מה יכול להביא את השלווה, את האיחוד, את השלום בתוכנו? מוזיקה.
אוקיי.
באמת, מוזיקה. שאתה
תגיד כדורגל, אבל סבבה.
דבר על זה מחר בפינה. יש נבחרת ישראל, יכול להיות. יכול להיות שזה יעזור, אבל לא. מוזיקה, באמת. הרי בסופו של דבר, כולנו אוהבים אותו דבר. ואני אשכנזי אוהב את זוהר ארגוב, ומישהו אחר אוהב את... כאילו, אתה יודע, הכל מהכל. זה כבר באמת, במובן הזה, החומות התשתשו ממזמן.
גם, אבל חשוב לזכור שזה לא היה ככה.
נכון. בסדר, זה דברים משתנים. בלי רפורמות, אגב.
בדיוק. החיים חזקים מהכפייה הלגלית.
אבל עכשיו לא בצחוק. בלי רפורמה בשידורים, בלי רפורמה במשרד התקשורת, לאט לאט זה נכנס. אתה יודע, שנות ה-90, מיאל גולן, שרית חדד,
דברים כאלה. אבל גם זה קרה, אני חושב שחשוב למען הדיוק ההיסטורי, כאשר שוק התקשורת נפתח לתחרות, כי כל עוד היו בימים של ערוץ אחד, אז מוזיקה מזרחית הוצגה כאיזה משהו, אתה יודע.
נכון.
היה פסטיבל מיוחד רק למוזיקה המזרחית, זאת אומרת, זה לא היה בשילוב עם המוזיקה המכונה ישראלית, או זוהר ארגוב מתראיין, אתה יודע, וחצי מסומם כזה, או ירון לונדון משפיל מזרחים ברעיונות שלו. זה ברגע שהשוק נפתח, היה ביטוי גם לקולות שהודרו מהמרחב הציבורי.
אז בוא נפתח את השוק של הוועדה למינוי שופטים. תשמע, לא, אבל אתמול נערך אחד הייחודים המשמעותיים, המרגשים שהיו, אתה יודע, מאז ששלום ואריק אולי התאחדו שוב, שאת ההופעות של שלום ושלומו, מאז הופעת האיחוד של סקסטה, אני חושב שלא היה כזה...
לאן אתה הולך עם זה?
בוא אני אשמיע לך. מי הזמרים?
טוב, זה...
שניים אתה אולי מזה...
אני ראיתי את זה מסתובב.
קובי פרץ, חנן יובל וחנן יובל המרוקאי, כי הם דומים אגב, דודי אמסלם. נכון. דודי אמסלם וחנן יובל נראים אותו דבר, רק ממה שנקרא עדות שונות.
נכון, אולי חנן יובל ודודי אמסלם אשכנזי גם...
בדיוק. אז מי שלא זוכר, חנן יובל מסרב להופיע בטקס, נדמה לי, אחד מימי הזיכרון בכנסת, ודודי אמסלם אומר, למה מי זה חנן יובל? למה לא מזמינים למשל את קובי פרץ? ואז נוצר איזשהו ריב ברשתות בין קובי פרץ לחנן יובל.
לא בהשתתפות שניהם.
לא, 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 דרך המעריצים או מעריצי קובי פרץ.
שופרות של קובי פרץ וחנן יובל.
זה ירדן הארזי. ואז קובי פרץ, דווקא הוא הראשון, מה שקרא, הושיט יד לשלום, אמר בוא, א' נפגשו, ואז אמרו בוא נעשה מופע ביחד. ואתמול זה התרחש. עכשיו, זה יפה, זה באמת, באמת, בלי ציניות, זה יפה, וגם ראיתי עוד כמה קטעים, ואתה יודע, הם שרים כל אחד מהז'אנר שלו, ופתאום האיחוד הזה, והאחדות, והישראליות הישנה והחדשה, וממזרח ומערב, נפלא. אבל מה דודי אמסלם נכנס למה, נכנס שם לאמצע לתמונות, ליחץ, עולה לבמה שר, הרי הוא לא הסיבה לפיוס, הוא הגורם לקרע, לשסע, לדיבור המזלזל, לדיבור, אתה יודע, קוראים, לדיבור הנגוע, לרדת, הוא גורם פה לכזו שנאה בינינו לבין עצמנו, אז הוא בא ורוכב על גל הפיוס הזה, הוא חלק מהשלום, לא, שיחכה בלתור שלו, שגם יגיע השלום אליו, למה הוא פה יוצר את השנאה.
תקשיב, זה... לא רק זה, זה גם ביום שהוא אשכרה מאיים על מפכ"ל המשטרה.
יום אחרי.
יום אחרי. אז אחלה שחנן יובל וקובי פרץ התאחדו באמת, זה ברגעים אלה שאתה אומר...
באמת יפה.
יפה, כן, כאילו, אתה יודע, צפוי כזה, הוליוודי מדי, אבל אחלה, אבל זה חיובי. זה בסדר, זה טוב. ובאמת נראה שיש גם הערכה הדדית בין השניים. אז שדודי אמסלם פתאום הופיע שם וגם שר איתם,
שר על הבמה, הוא כאילו כוכב הערב, בזכותו זה הרי קרה. עכשיו זה לא בזכותו, זה בגללו, אתה מבין, יש הבדל.
כן, כן. מילא, אתה יודע, אם זה היה קורה ודודי אמסלם היה עולה לשיר איתם עם איזה הכאה על חטא או הכרה או מודעות עצמית, כאילו הבנתי, לא יודע מה, שהשפה האלימה והטקסטים המסיטים המשסים הם בעייתיים מאוד.
אני אגיד סליחה לחנן יובל, אני מראה להגיד, אני מעריך אותך,
סליחה, זלזלתי בך, אני וואלה, אולי יכול להעריך אפילו את המחאה שלך וזה, בחוסר הרצון להופיע בכנסת, אבל זה קורה ממש 24 שעות אחרי שהוא מעל במת הכנסת מאיים וגם מבהיר אחר כך שלא איים, אבל מאיים על מפכ"ל המשטרה בוועדות חקירה ושימועים ובעתיד. זאת אומרת, אין שום עצירה, זה נעשה במקביל. וגם אתה רואה, יש את התמונה של שלושתם, נכון, מאחורי הקלעים. עומד דודי אמסלם וקובי פרץ, מחובקים, וגם חנן יובל. שנראה, מה אני אגיד לך, מעולמות ה...
נקלע לסיטואציה.
נקלע לסיטואציה, זה כמו בשבי שאתה רואה לפעמים תוך... ולא בגלל קובי פרץ, אני משוכנע לא, שלא ממש. בגלל קובי פרץ, בגלל דודי אמסלם.
שירד עליו.
אתה רואה פרצוף, לא רוצה להגיד אשכנזי חמוץ, אבל שקשה לו, קשה לו, ובסדר, אני מבין את הקושי שפתאום נכפה עליו בשם איזושהי אחדות דודי אמסלם. שרק לפני שנייה השפיל אותו, דרך עליו ורמס את שכמותו, לא רק אותו.
אגב, הוא סירב בזמנו להופיע בכנסת, הוא אמר, בגלל השפה שמתנהלת לה כרגע בכנסת והדיבור, ככה לפחות הוא אמר, וזה גם, אני חושב שזה בא איזה יום אחרי עוד איזה אחד מהנאומים הללו, המשסים של דודי אמסלם.
שני דברים אני אגיד, אחד לא רלוונטי בכלל.
מעולה.
אחד, חנן יובל, הוא מקריית אונו, שאני גדלתי.
הוא יקיר העיר.
כן, לא פגשתי אותו מעולם האמת, אבל הבן שלו היה שנה מעליי בבית ספר היסודי, בום, הוא היה כאילו הסלב שלנו כזה.
כי הוא הבן של חנן יובל?
לא, אבא.
אני אומר, כי הוא הבן, הוא הסלב.
כן, לא, היה זה, בסדר, לא היינו חברים אף פעם.
ניסית להיקשר אליו?
ידעתי מי זה, אבל לא. שתיים, חנן יובל דווקא יש לו ברזומה הרבה עיסוק במוזיקה מזרחית.
נכון, דיברו על זה, הוא הרי עשה, אני חושב שהוא בשנות ה-80 איזשהו מופע על הדיכוי המזרחי ולהביא את המוזיקה המזרחית, נכון, נכון.
ועם אסירים, וזה השיר פסוליה.
וואלה.
כן.
גאי, נכון.
אני חושב שהוא הלחין אותו, כתב, לא יודע אם הוא כתב את מילותיו.
אולי הוא הופיע איתו, אני חושב.
לא, דודו אלהרר כתב את המילים, חנן יובל הלחין אותו. זאת אומרת, זה גם לא מדובר פה באיזה מין, אתה יודע, אליטיסט שירד ממגדל, בן אדם שעוד בשנות ה-80, שזה באמת היה, אתה יודע, נחשב במרכאות נחות, הוא היה שם ועסק במוזיקה המזרחית.
אבל מה זה משנה לדודי אמסלם?
זה לא משנה.
זה לא משנה. למה מי זה חנן יובל? גם אם באמת לא היה מי זה, נגיד שהוא לא היה מי זה, נגיד שהוא גם לא היה מה שאמרת עכשיו, השפה הזאת, הדיבור הזה של הרחוב שמגיע לבמת הכנסת, הוא צריך להיות באיחוד אחר אגב.
מי? מי מהם?
אנחנו מדבר עליו פעם אחת בהרחבה, דודי אמסלם. אתמול הוציאו לכרטיסים הופעה אחת, ואז זה נמכר כל כך מהר, ואז הופעה שנייה, ואז הופעה שלישית. טונה ורביד פלוטניק נמכרו אתמול ביום אחד, פה בארץ ישראל הקטנה, 45,000 כרטיסים.
אני לא הצלחתי לקנות. אני ישבתי על האתר ולא הצלחתי לקנות כרטיסים.
אם הם היו עשו עוד 4 הופעות, זה גם היה סולדאוט. זה מדהים, הם כאילו...
אילין קנית? הצלח
לקנות. 3, אתה מבין למה אתה לא יכול?
לשלישית.
לשלישית?
אני
טוב,
לא הצלחתי...
לי יש לה קשרים, אני לא יודע.
אני ממש נתקע זה, ואז לא היה לי זמן לשבת על זה, שבא, אבל...
זה מדהים.
רציתי 5 כרטיסים, ולא...
הם כאילו...
זה מדהים, כי הם שניהם מעולים, קודם כל, וזה כיף לראות שיש גם קהל...
מאוד מגוון לזה, אגב.
אני הייתי בהופעה ביד אליהו, יד אליהו, זה רק אנשים מהאייטיז קוד קוראים לזה, במנורה מבטחים.
לא, קוראים לזה נוקיה.
נוקיה זה ילדי 90's, יד אליהו ילדי 80's, ובפועל השם הוא מנורה מבטחים. אחד מנורה של רביד פלוטניק ממש לפני איזה חודשיים. היה מדהים. אז לראות אותו יחד עם טונה, שטונה בעיניי הוא... גדול הכותבים של דורנו מבחינת הטקסטים.
הם באמת הם מייצגים כרגע של דור. הם סליחה, אתה יודע, חילול השם, הם השלום ואריק עכשיו של התקופה.
למה חילול השם? גם שלום?
כי כאילו אתה לא יכול להשוות עכשיו תמיד נוסטלגיה. הם צריכים להזמין את דודי אמסלם אליהם. תחשוב דודי אמסלם שרת בסהרה.
אני קצת יותר מעדיף לראות את יסמין מועלם עושה את זה מאשר את דודי אמסלם, אבל... יכול להיות.
או לא, או את הפרה שלי.
מכל הדברים האלה שלי, האם את חנן יובל, האם את קובי פרץ, או האם את טונה, או רביד פלוטניק.
תראה, אולי חנן, כי לא משמעים.
או ירדן הארזי, שהשמש תעבור עליי.
בוא, השמש תעבור עליי, שהוא הלחין, ושרו אתמול, בוא נשמע את זה בביצוע ההולם לשיר שכזה. שיהיה פה איחוד בלי הפוליטיקאים שלנו. שתהיה אחדות. כי באמת, הם רק מפריעים.
ישנם ימים. איך לא את פסוליה? איך לא? גם לא אמצע אנחנו עם חצי חינם, בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו לענות מהבשר והדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם. הבוקר אתם מספרים לנו על הדברים הקיצוניים שעשיתם כדי להשיג משהו, פריט כלשהו, דבר, מוצר אולי, אבל עשיתם משהו מוגזם, קיצוני, אולי זה קשור לתחביב שלכם, אולי סתם היה בא לכם משהו ובאמת השתגעתם כדי להשיג אותו. 900 שקלים לקניות בחצי חינם מחכים לכם. דברים משוגעים שעשיתם כדי להשיג משהו שרציתם, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר של קניות בחסות חצי חינם. בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו ליהנות מהבשר ומהדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם.
תמר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה שלומך?
בבא.
יופי.
תמר, את מקבלת 300 שקלים לקניות בחצי חינם, בחצי קניות, בחצי קניות, בחצי חינם, סל קניות, מנצח לפסח.
חצי חינם, סל קניות מלא.
סקר אתר וואלה לפסח, בדק ומצא, סל הקניות הזול ביותר בישראל לחג, נמצא ברשת חצי חינם, מתוך מגוון רשתות מובילות שנבדקו. ספרי תמר, כמה רחוק את הלכת כדי להשיג משהו, איזשהו חפץ?
אז קודם כל, אני גילוי נאות, ולא אני הלכתי, זה בעלי היקר שמחיה.
כן.
אבל אני מספרת בשמו, הוא בטח ישן עכשיו, אז... ככה, הוא חובב רכבים עתיקים, אופנועים, והוא קנה באי-ביי איזשהו ג'יפ וולבו ששייך לצבא השוודי, והוא קנה אותו בנורווגיה. הג'יפ הזה היה בנורווגיה. עכשיו, הוא היה צריך ללכת לקחת את הג'יפ המטורלל הזה שלו.
הוא קנה באי-ביי ג'יפ. הרבה אנשים קונים, עושים יבוא אישי דרך אי-ביי. אגב, אי-ביי מוטורס, אני חושב, זה אחד מאתרי חלקי חילוף ורכב הגדולים בעולם. אבל הוא קנה ג'יפ?
הוא קנה ג'יפ, ג'יפ עתיק כזה של מלחמת העולם השנייה לדעתי.
כן.
לא בדיוק יודעת את הדגם וזה, זה לא...
והוא היה צריך לנסוע לשוודיה או לנורווגיה כדי להביא אותו?
לנורווגיה, כי הג'יפ היה בנורווגיה, זה היה אצל מישהו שמכר את זה באי-ביי, בנורווגיה. ולצערו, הבן אדם היה צריך להיפטר מהדבר הזה בחורף, אז הוא היה צריך לנסוע לנורווגיה בחורף.
כן.
והגיע לג'יפ, זה עתיק, אז הוא טוב, צריך לשנע אותו לנמל, כדי שיוכל להכניס אותו לאיזה אונייה ולהביא אותו לארץ.
הוא לא נוסע הג'יפ? הוא לא...
הוא נסע, הוא נוסע.
כן.
עכשיו הוא גם נוסע, אבל גם אז הוא נסע. אבל קור של משהו כמו מינוס 25 מעלות, הדרך עם שלג, הוא מתחיל לנסוע עם הג'יפ הזה, ובדרך גם משאבת דלק שווקה חיים, וגם התפוצץ לו תמיג. אז בקור של איזה מינוס 25 מעלות הוא צריך לצאת, להחליף גלגלים, עניינים. הוא כזה מגייבר, כזה, כן. הוא, לא, את התאירים שבמאזינים לא יודעים מי זה מגייבר, אבל...
נכון.
ביטוי שגור עד היום, אני חושב.
אוקיי, יכול להיות. אז הוא הלטר עם איזה צינור פלסטיק שהיה לו שם משהו שהחליף את הצינור של המשאבת דלק, שהאוטו יוכל להמשיך לנסוע, וככה בכסף של צו, כי גם שלג וגם הצמיג שהלך וגם המשאבה שלא אני יודע איך היא תתפקד, הוא הצליח ככה לנסוע לאט לאט עד שהוא הגיע לאיזה תחנת דלק שם בדרך. שם הוא כבר הבין שטוב, זה לא עסק, עד הנמל הוא לא הגיע בצורה הזאת, ושם הוא כאילו הצליח לתקשר עם איזה חבר או איזה מכר שהוא מכיר שם בנורווגיה, והוא השיג לו איכשהו איזשהו גרר שיקח את הג'יפ לנמל.
זה ג'יפ צבאי, אני פספסתי, זה ג'יפ צבאי כאילו מחלת העולם השנייה?
זה ג'יפ צבאי מאוד מאוד מיוחד.
מה מיוחד? אמרת שזה של הצבא השוודי היה.
כן, הוא גם כזו של וולבו, אז אני מבינה שהוא מאוד מיוחד. ממה שהבנתי ממנו, הוא ככה השתגע מזה שזה נשארו רק מעט מאוד כאלה בעולם בכלל, אז זה כאילו משהו מאוד ייחודי בעולם. ועכשיו הוא נוסע, הוא שיפץ אותו, הוא תיקן לו...
זאת אומרת, הוא עשה את כל ההליך של להשיט אותו לישראל, משרד התחבורה, יבוא אישי, כל הדבר הזה?
כן, כל זה הוא עשה, עכשיו הג'יפ נמצא אצלנו, ומדי פעם הוא נוסע אליו כל מיני אירועים כאלה של מועדון החמש, אם שמעתם.
כן, כן, כן.
אז כן, אז הוא נוסע אליו מדי פעם, והוא...
איזה יופי.
גורר מבטים לכל...
אפשר לשאול כמה עלתה כל ההרפתקה הזאת?
וואי, הרבה, אני לא יודעת אבל, אני לא יודעת בדיוק את
ה... זה בעשרות אלפים הרי.
אני מניחה, כן.
רק זה שהוא תיקן שם עם הפלסטיק, זה כמה מאות
קרונות. לא, זה לא עלה לו כסף, התיקון ההוא לא עלה.
אבל לא, בטח הקנייה וכל המיסים פה בארץ, ויבוא, עמילות ושממילות וכל מיני דברים שמשחילים.
זה התהליך, אבל הסיפור עצמו זה שהוא היה צריך לנסוע עד נורווגיה בחורף, בקור.
איפה אתם גרים, תמר?
אנחנו גרים ליד ירושלים.
במושב?
כן.
וכמה מכוניות יש לכם?
מה, שלנו שאנחנו עושים? שניים, לכל אחד מכונית.
לא, לא, אבל באוסף, באוסף של בעלך.
הוא בעיקר אוסף אופנועים, יש לו הרבה, אני פעם הכנו לו איזה טבלת אקסל, אבל אני לא...
ברמה שצריך טבלת אקסל? וואו. יפה. טוב, תודה רבה, תמר.
תודה, תמר.
ביי,
תראות.
ביי, ביי.
מיקה?
כן, היי.
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, מצוין.
מיקה, קבלי 300 שקלים לקניות בחצי חינם, ואולי תזכי בעוד 600 בחצי חינם. מחלקת אוכל ביתי מוכן, כשר לפסח, עם מגוון רחב של מנות לשולחן החג. יש את זה בסניפים לחי ראשון, המרכבה חולון ושרונים. ספרי בבקשה, מיקה.
אוקיי, אז אתם מכירים את המונח ברייטזילה?
ברייטזילה זה קלה שמשתגעת לקראת החתונה שלה ועושה דברים מוגזמים. כן, את היית ברייטזילה?
אני התחתנתי לפני שבוע.
כן, מזל טוב.
תודה, תודה.
שומעים את... אגב, שומעים, באתי להקשור, איזה חיוך על הבוקר בתקופה, זה מצוין. לא הבנתי למה
השפתיים
שלו כל כך רחבות.
זה לא מאושר של החתונה.
אני מתרגשת, כן, אני מדברת איתכם גם.
זה קצת המבוכה בדיעבד, שעכשיו קצת היא התפקחה מהאירוע, והיא מבינה כמה משוגעת היא הייתה לקראת החתונה.
חד משמעית, חד משמעית.
מה
היה? אז ככה, אחותי קנתה לי סניקרס באלת. אני שלחתי אותה לדגם ספציפי של סניקרס שרציתי, כדי שיהיה לי נוח ברחבה.
כן.
אממה, ובאלת, כדי שיהיה... וזה לא היה הדגם שרציתי.
וואו.
הגעתי אחרי כשבוע לסניף של אותה חברה בתל אביב, ורציתי שיחליפו לי.
אבל אמרו לך, קנית את זה באלת, זה בלי מה, מה צריכה להחליף את זה רק באלת?
משהו כזה, זה היה במבצע וזה, ואי אפשר. ואני כזה מתחילה להרגיש את הווריד יוצא ואת האדום מסביב לפנים, הכל כזה רותח. מה זאת אומרת לא? אז באיזשהו שלב זה היה נראה לי פשוט לא הגיוני. עברתי ברמה של יום אחד מהמבצע, מאוד מאוד כעסתי שלא באו לקראתי. אני קלה.
אני
התיישבתי על הרצפה ממש על הקופה. ועד אחרי משהו כמו חצי שעה
ישב חצי שעה על הרצפה בחנות?
משהו כזה
בפנים, או אמרת על הקופה? מה זה על הקופה?
שכאילו, אתה יודע, אנשים באים לשלם, היא יושבת על הרצפה בדלפק שלה.
קשרת את עצמך עם הזיקים?
לא, פשוט ישבתי, אבל...
ו?
ומאוד מאוד כעסתי.
שלא נותנים לך להחליף כי נגמר המבצע.
כי משהו כזה, כי פשוט אני רציתי את הדגם הספציפי ההוא. בסופו של דבר נתנו לי להחליף, ולא רק שהחיסכון שרציתי לעשות, באלת וכדומה, שילמתי כמעט כפות.
כי היה הפרש, כי צריך זה, אם כולם היו קונים באלת ומחליפים בתל אביב, אם אפשר היה, כאילו זה טריק...
זה לא היה הפואנטה, אני רציתי את הדגם הספציפי הזה.
ברור, וכי את ראית החתונה שלך מושלמת, בדיוק כמו שאת רוצה אותה וזה, ואם לא היית סניקרס מהדגם הזה, הכל קורס.
הכל קורס.
תגידי,
זה עבר לך?
בן זוגך, הוא ידע מזה?
הוא היה שם איתה.
לא, הוא לא היה איתי, אבל התקשרתי אליו.
תוך כדי שאת יושבת על הרצפה, מהטמה גנדי, במחאה הלא אלימה.
שלחתי לו תמונה שלי כועסת.
יו, איזה פדיחה למות. אני אמיתי הייתי מהרהר.
זה מסוג הסרטונים שאחר כך אתה רואה ברשתות.
ממש. לא צילמו אותך?
לא יודעת אם צילמו, אבל מסכנות.
הייתי מישהו, אני חייב לשאול, הייתי מישהו שם?
הייתי לבד.
אוקיי, זה...
בטוח הסרטון של מצלמות ההבטחה, של האישה מוזרה והמשוגעת, שיושבת שם חצי שעה ליד הקופה, הוא היה להיט ברשת, כן?
אז זה היה נראה לי מאוד לגיטימי.
אפשר לשאול באיזה נעליים מדובר ש...
כל כך...
החותך טעתה
בד... מותר להגיד את
ה... תגידי, נו.
זה היה... פומה בצבעים של בצבע לבן, אבל עם פס ורוד, שהיה לי מאוד מאוד חשוב.
ואחותך חטאה והביאה מה?
ורוד עם פס לבן.
היא חטאה, לא, הביאה לבן עם פס... עם חורים, שלא רציתי שיהיה לזה
חורים. שיהיה את החורים, חלילה, וזה היה עושה את החתונה לגרועה, ואת חייך בכלל איומים.
היית פשוט לא מזמינה אותה לחתונה וזהו.
אז בגלל החורים שהיו בדגם שלא רצית בפומה, פשוט התיישבת שם ו...
מה אתה מזלזל? היית קלה פעם?
אני לא הייתי קלה.
אז מה אתה? זה נשמע לי הגיוני מאוד.
אני אומר לך, זה לא הגיוני.
אתה לא היית קלה, זה לא, אתה לא מבין.
זה היה נראה לי לא הגיוני שלא מחליפים לי את זה שבוע...
לפני החתונה.
הם לא קראו למשטרה?
משטרה, לשירות הפסיכולוגית צריך להגיד.
כן.
כן, זה היה קצת, קצת חרג מגבולות הנורמליים.
בסדר, אבל הנה לפחות את עכשיו בדיעבד יכולה להביט על זה ולהגיד שזה היה מצורף. מיקה, תודה רבה.
תודה.
ביי, למי ניתן עוד 600 שקלים לקניות בחצי חינם?
השוודי הוא סיפור מטורף, אבל עם כזה חיוך אפשר. חילוק פה ראוי.
אז סך הכל 600 גם למיקה וגם לתמר.
תגיד, איך הייתם מגיב אם הייתי אומר לך, בוא נסתכל, עכשיו, בכל רם, אפילו ברדיו, הייתי אומר לך, בוא נסתכל על קבוצה של אנשים, סתם עשרה, ובוא תגיד לי, מי ביניהם הומו?
הייתי אומר לך שזה גרוע מאוד.
זה נשמע גרוע, נכון? אוקיי, אז עשו מזה שעשועון. עכשיו זה נשמע רע, אבל עשו מזה שעשועון ברשת, כאן תגיד השידור עשה מזה בדיגיטל, שעשועון חדש שנקרא לצאת מהקופסה. עכשיו, לפני שצופים בזה, זה משהו קצר, זה 8-9 דקות, מאוד נחמד, צריך קודם כל לראות את התגובות, ולראות איך גם אנשים שהם מה שנקרא ליברלים יוצאים נגד זה, כי זה וואו וואו וואו, מה עכשיו לזהות ופתאום להיכנס לסטריאוטיפים
ותייג
ותיוגים וגמה, אנחנו בשנות ה-80, 90,
זה הכי רחוק, אנחנו חיים היום בעידן הכי רחוק מזה,
אז הם יוצאים נגד זה כשהם רואים את הכותרת,
כן.
ומנגד גם שמרנים יוצאים כי אומרים רגע, מה עוד פעם להתעסק בנושאים הללו, בטח בתאגיד שידור ציבורי ודברים כאלה.
תגיד, זה אני ראיתי פשוט קטע קטן מזה, לא נכנסתי וזה, אבל הייתי בטוח שזה סאטירה או מערכון.
לא, אפשר למצוא את זה בכל הרשתות, בכל הפלטפורמות של כאן.
זה אמיתי, באמת
שעשועון. זה אמיתי, זה שעשועון מה שנקרא בלי מנחה.
כן.
עומדים משהו כמו, זה פרק ראשון, עומדים לדעתי 8 גברים, כל אחד יש לו זהות אחרת, אחד הוא דרוזי, אחד הוא שרירי חזק שגר בתל אביב, השני הוא שחקן תיאטרון, שלישי לבוש הכי סטרייט יכול להיות, אתה יודע, עם נעלי טימבלנד ומנסים, שואלים שאלות, יש לכל אחד 5 דקות, או פחות קצת, מנסים להבין מי זה הגיי.
הם בתוך עצמם?
הם בתוך עצמם, מצביעים,
כן.
ואז הוא יוצא. בעיקרון המשחק הוא כזה...
זה כמו המונגס.
יש, כן, נכון, בדיוק, זה המונגס, שפגש את הישרדות, שפגש את שנות ה-80, כן. אוקיי, משהו כזה, ובעצם אתה צריך לזהות, ואם הגיי האמיתי הצליח להסתיר את הזהות שלו ולהישאר בתוך הקופסה,
כן.
הוא זכה בכסף. אם הצליחו להוציא אותו, אז החבר'ה שנשארו...
זה הכסף אמיתי?
כן, לא יודע כמה.
תגיד, וכל פרק הוא יהיה על גייס או שכל
לא,
פעם יהיה משהו...
אז לא, אני מניח שזה משהו אחר.
כן.
אבל אחרי הכותרות המאוד מפוצצות, כן. וזה, אתה נכנס פנימה, ווואלה, יש פה, אתה יודע את מי איפה ראשון?
נו.
והוא לא גיי. את השחקן תיאטרון שגר בתל אביב.
כי זה היה צפוי כאילו מדי שהוא יהיה גיי.
הכי קל. לא אגלה לך מי בסוף, כן. וזה, אבל זה מעניין, זה מעניין לראות איך אנחנו ב-2023 עדיין חושבים בצורה, מצד אחד נקובעת, מצד שני מנסים נורא נורא להפוך את הקוביה, אנחנו משחקים כמו איזה קוביה הונגרית בראש שלנו, אומרים רגע זה הפוך על הפוך
כי
על
זה,
הפוך.
זה נשמע לי מהלך הפוך על הפוך על הפוך פה, שמרוב שזה כאילו, אתה נרתע מזה מהרעיון, אז דווקא זה כן, כי יש בזה אמירה וזה, לא מודע לעצמו,
כן. נחמד מאוד.
עם הרבה דיסקליימרים, אבל זה טוב גם, זה משעשע, זה
נחמד, זה קצר, זה לעניין, זה באמת לראות את הניואנסים הקטנים שמתרחשים אולי בכל שיחת סלון. אז זה העניין, שזה מוציא את השיחת סלון, פתאום אתה יכול לראות את זה גם מולך בעיניים, בלי ההגנה, אובר הגנה של הפוליטיקלי קורקט.
אוקיי, וואלה, מעניין. האמת, אני גם רציתי להמליץ על משהו של כאן. המלצתי על זה כבר 1,000 פעמים. 1,000 פעמים על שיר אחד, הפודקאסט, הכל כך יפה וטוב, אבל למה אני צריך לזכור בראש, ואני לא מצליח לזכור את זה, לא לרוץ עם פרקים של שיר אחד באוזניים.
אי אפשר לרוץ ולבכות.
בדיוק.
מה, איזה פרק? אני גם רציתי לדבר על פרק.
אתמול יצא, אני שמעתי אתמול את אמיר לב.
אוקיי.
אמיר לב, כחול וירוק. הרבה פרקים הם מרגשים, והרבה פרקים אתה עם גוש וזה, אבל אתמול אני רצתי כבר... הייתי ככה באמצע הריצה, כבר הדופק בשמיים, האוויר חסר, ואני שומע את הפרק, ואתה מרגיש את התחושה הזאת של ה... שפתאום מתחיל להיות חסר לך האוויר, והגוש הולך וגדל, ואתה אפילו לא יכול לבכות כאילו מחוסר אוויר, אבל ואז פשוט נחנקתי, פשוט נחנקתי, כי אי אפשר לשלב את הפעולות האלה של בכי וריצה, וכאילו ממש נכנסתי שנייה לאיזו מצוקה נשימתית אמיתית, אבל זה סיפור כל כך יפה וכל כך מרגש, ואתה אומר הורים, 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 כמה הם משפיעים עלינו, וכמה הם מעצבים אותנו, ובונים אותנו ועושים אותנו, ועם כמה שאתה חושב שיש מודעות, אז זה צועק כל כך הרבה חוסר מודעות.
על איזה שיר זה היה?
על כחול וירוק. שיר כל כך יפה, ואנחנו גם נשמע אותו עכשיו, ובאמת don't drink and drive, don't run and listen to
שיר אחד. יש פודקאסטים אחרים שאפשר לשמוע בריצה, נגיד פודקאסטים לספורט.
כן, היום פרק חדש אגב, לא יודע על מה אתה מדבר, אבל כן.
שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. לא בא לארוחות, לא שומר על קשר עם כולם, ואת לא הולכת לים. את רוצה שיהיה לי נוח שאני אגור בגבעתיים, עמוד שם במרפסת באחד החגים. למטה התאספו השכנים, היית קונה לי ממתקים שיפסיק לצעוק.
מדהים שרציתי להמליץ על שיר אחד, כי רציתי לדבר על זה גם ממש בהרחבה. לפני שבועיים שלושה שמעתי את הפרק על 1990 של מרינה מקסימילן בלומן.
כן, זה פרק נהדר.
וההורים שלי הגיעו גם מאיפה שהיום אוקראינה, ברית המועצות, וזה פותח איזה דברים שאפילו לא חשבתי אף פעם לפתוח. פתאום חזרתי הביתה ושאלתי את אמא שלי קצת על העלייה, פתאום איפה באתם, דברים שאולי שאלת פעם מה דיברתי, אבל לא בהרחבה כאדם בוגר. וזה מדהים, מדהים איזה תכנים כאילו מביאים. דש לשלמה קארי.
כן, דש לשלמה קארי.
הוא לא מבין שיש.
אגב, הפרק הזה על מרינה, הדמות המדהימה שם זאת אמא שלה.
איזה שמחה תאורה.
וואו, איזה אישה.
מדהימה, באמת.
טעים. בחסות פריסקיז, המותג שהחתולים אוהבים כל כך ומחכים לו, חזר למדפים, והוא כאן בשביל להישאר. חפשו את מוצרי פריסקיז בחנויות חיות המחמד וברשתות השיווק.
לא שמרינה לא מדהימה, כן, אבל כישורים בטירוף, אבל האמא שלה זה דמות מפתיעה.
עם הפסנתר, עם הפסנתר בבית שהביא אותו במיוחד, זה
הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו לנו מה הדבר עכשיו הכי מוגזם שעשיתם ועושים מדי יום עבור חיה, בעל החיים שלכם, חיית המחמד שלכם.
וואו, יש סיפורים.
כן, הדברים באמת משוגעים שאנשים מהצד מסתכלים ואומרים, באמת כל יום אתם כך וכך וכך, או משהו חד פעמי, אבל דברים מטורפים, מוזרים, אולי הרגלים יומיומיים שאתם עושים עבור חיית המחמד שלכם, עבור בעל החיים שלכם. 054-999-4399 בוואטסאפ, 300 שקלים לקניות מתנת פריסקיז. המותג שחתולים אוהבים חזר למדפים והוא כאן כדי להישאר. חפשו את מוצרי פריסקיז ברשתות השיווק ובחנויות חיות המחמד. אז 054-999-4399 בוואטסאפ. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מה? קרקור בגרון או...
איזה וידאו מזעזע, מזעזע.
בניגוד לכל הסרטונים המזעזעים שיש ברשת, אתה לא יכול, אתה לא יכול שלא להתקל בסרטון מזעזע.
לא, אני לא יודע ממתי זה, אבל...
על מה, מה עכשיו? חתול?
אתה מכיר את הראפר 6ix9ine?
כן, שם מכיר את פועלו.
רואים, הצער הצבעוני והקעקועים על הפנים, אז...
בניגוד לראפרים אחרים, אתה אומר.
לא, שהוא... כאילו הוא אשם, וכאילו מחר את חבריו הלשין עליהם, הוא נחשב כזה רט.
סניץ'.
סניץ' ביץ'. אז הוא הותקף בחדר כושר. הוא הלך לחדר כושר, ויש וידאו, שוב, אני לא יודע מתי זה, סתם במקרה עכשיו ממש בשנייה הזאת ראיתי את זה בטוויטר, בשירותים בחדר הכושר, מפרקים אותו מכות. וזה הכל מצולם.
על משהו.
פוצצים לו בעיתות בפנים והכל, ו... ואז הוא יוצא מהחדר כושר, וכאילו רואים את שאר המתאמנים, הכל מצולם, מטורף, מטורף, באמת.
מבסוט, תן לי את ה... את ה...
שלח את ה...
כן, כן, זה... שלח לי, שלח לי, כן, זהו,
אני ממש. אני יודע למה אני מקבל את החרה הזאת.
אני יודע, אוקיי.
אז ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, ותכתבו בהם מה הדבר הכי מוגזם או קיצוני שאתם עושים עבור החיה שלכם, בעל החיים שלכם. כן, איליל?
יש פה הרבה בעיות רפואיות בגלל...
של מי?
של
מי זו השאלה?
לכלב שלנו יש בעיות נשימה, אלרגיות, חלק מהטיפול היומי הוא אוכל טרי, משאף בוקר וערב, כדור פעם ביום, נכנס איתו למקלחת כדי לשאוף עדים ומריחות של הלוברה בנחיריים.
או, אוהבים את הכלב, אבל...
משאף?
איך? אולי כזה עם מסכה. כמו אינלציה כזה שעושים... וואו, זה הרבה השקעה. כן, אבל מה תעשה? מה תזרוק אותו? מה תעשה? ברור שלא.
החתול אוהב לטפס על הגג, אבל מפחד לרדת. יש לי סולם מיוחד לעניין במרפסת, וכל ערב כשהוא מיילל או תקוע, אני מטפס כדי להוריד אותו. כיף במיוחד בחורף, בגשם, או סתם כשאני בתחתונים.
מה, זה מסוכן. גם בשביל חתול, זה חתול, החתול שלהם, אני מניח.
כן, אבל חתולים שעולים ולא יודעים לרדת, זה פאק אבולוציוני. זה תקלה, לא...
זה גליץ'.
זה משהו שם בסיסטם לא טוב.
נותנת לחתולה שלי לישון לי על הראש והקרית כל הלילה, אפילו שאני אלרגית, ואני קמה עם פריחה חמורה בפנים.
אז אם אתם אלרגית, למה אתם חתול? זה גם...
יש גם כדורים, לא?
לא תמיד זה עובד, והגוף מסתגל.
אם אתם לא מסתדרים עם בעל החיים, אפשר למסור את זה למישהו אחר.
טוב לב, שיהיה אדם טוב לב.
טוב לב, לבדוק, לעשות בדק בית.
הכלבה לא אוהבת לצאת מהבית לטיולים, אבל היא חולה על נסיעות באוטו, אז בכל פעם שרוצים להוציא אותה לטיול, צריך לבקש מאחד מבני הבית טרמפ עד קצה השכונה, ומשם מתחילים את הטיול ברגל בחזרה.
הזוי.
מקלחת פעמיים או שלוש בשבוע לרגליים של הכלבה עם שמפו מיוחד בריח פינה קולדה, בגלל שיש לה אלרגיה לדשא.
אוי, מסכנה גם. להיות כלב עם אלרגיה לדשא.
זה... כמו שאתה תהיה עם אלרגיה למיקרופון.
כן, נגיד.
מה, נכון. מה אתה יכול לעשות?
נכון.
חתולה שלא מוכנה לשתות מים עומדים, ולכן מדי לילה היא מראה אותנו פעמיים או שלוש, בשעות לא שעות כדי לפתוח לת הברז. אנחנו למעשה גרים עם ניובורן כבר 10 שנים.
לא, רגע, רגע, היא שותה רק מים
מהברז? יש חתולים שלא אוהבים לשתות מהקערה של המים, כי הם אוהבים מים זורמים. יש לי רעיון בשבילם, אגב, ראיתי מוצר כזה שממש שקלתי לקנות אותו, שזה מין מזרקה שממחזרת את המים, חתולים חולים על זה, אין לי כזה, אז אני לא יכול גם, אבל היא, כמו קערה, שזה פשוט שואב, ואז יש להם את התחושה שזה מים זורמים, אז הם שותים מזה פשוט.
יומיים היא לא תשתה החתולה, תבין שאין מים, תצטרך בכוח לשתות מהמים עומדים.
גם החתולים שלי, נגיד, אם מישהו בטעות, יודע, נותן, קורה כל יום, נותן בעיטה קטנה לקערה של האוכל, סתם אתה עובר ונוגע בזה, ואפים גרגרים על הרצפה, את מה שהיה על הרצפה הם לא ייגעו בו.
הם יודעים שיש על זה רצפה? אין אפילו חוק 3 שניות?
שום חוק 3 שניות, הם יודעים גם שאם אני אחזיר את זה, אם אני יודע שאם אני אחזיר את זה לקערה, הם לא ייגעו בזה וישארו הגרגר, אני לא יודע איך.
זה לא הגיוני, הם לא ראו שמישהו יפיל את הקערה, ועדיין הם לא יאכלו מזה?
לא יאכלו מזה. לא יודע איך זה עובד.
אני גרה בבניין של המון ילדים פרזיטים, הכל תמיד בוץ וחול. כשאני יורדת עם הכלבה שלי, אני פורסת שטיח מהבית עד המעלית, וגם בכניסה עד הדלת החוצה. השכנים חושבים שהתחרפנתי, אבל אני לא מוכנה שהיא תתלכלך.
אין מצב, אין מצב שיסד, אין מצב.
באמת התחרפנת. פורסת שטיח, האוסקר.
שלא שטיח אדום. אתה יודע, אני יכול להאמין, אתה יודע למה? שמעת איך זה נפתחה הודעה? אני גרה בבניין עם המון ילדים פרזיטים. הם פרזיטים כולם, בגלל שהם ילדים פרזיטים, הכל מלוכלך שם, אז אני צריכה להביא מלמעלה שטיח.
וואו. טוב, אני חושב שיש לנו...
יש לנו זוכה, חבל.
300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת פריסקיז. המותג שחתולים אוהבים חזר למדפים, והוא כאן בשביל להישאר. חפשו את מוצרי פריסקיז ברשתות השיווק ובחנויות חיות המחמד. אפי טריגר, מה קורה?
מה העניינים? מה הייתה עליי שרון?
אפי, מה נשמע?
בסדר גמור, מה העניינים?
בסדר גמור, טוב מאוד.
יפה. תשמעו, אני רוצה לספר לכם שאף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה חדשה. רופרט מרדוק, בין ה-92, אל העיתונות בעבר הפטרון של דונלד טראמפ, היום כבר לא כל כך, הבעלים של פוקס ניוז כמובן, התארס כבר פעם רביעית, עומד להתחתן בפעם רביעית.
שעה טובה.
בשעה טובה, רק באוגוסט שעבר הוא התגרש מג'רי הול, זוכרים אותה, שהייתה אשתו של מיק ג'אגר.
מיק ג'אגר, כן. אז הוא התחת... מרדוק היה, לא ידעתי בכלל שהוא היה נשוי לג'רי הול.
כן, תקופה קצרה, לפני זה הוא היה נשוי לאישה בשם ונדי דנק, שזה הנישואים הארוכים ביותר שלו, לג'רי הול ממש זמן קצר יחסית, התגרש ממנה באוגוסט, ובקיץ הקרוב הוא התחתן עם אשתו החדשה, שהיא רק 26 שנה צעירה ממנו.
לא נורא.
לא נורא, היא בת 66, והוא 92. והוא אומר לניו יורק פוסט, שזה במקרה גם אחד העיתונים שבבעלותו, למדור הרכילות שם, I knew this would be my last, it better be. ידעתי שזה הפעם האחרונה, כדאי מאוד שזאת היא הפעם האחרונה.
טוב, האמת שראיתי לא מזמן איזה פרסום שגם מי שצעירה התחתנה עם ככה אייל און מבוגר מאוד, אבל קרתה איזושהי טרגדיה, ובוא נגיד אייל און היום ירש את עונה.
באמת?
כן, משהו קטן כזה, אבל שיהיו בריאים מה שנקרא, עד 120.
אוקיי.
כן, עכשיו אני מזכיר את זה כי ביום ראשון, בעצם ביום שני אצלנו בארץ, חוזרת הסדרה שאתם מתעקשים לא לראות. אולי שרון רואה, אבל טל ואביעד מתעקשים לא לראות, ירושים, סקשן.
לא, אני אראה את זה, אני יודע שזה מעולה, כולם עפים על זה, כן? צריך לראות את זה מתי.
אני משלים פערים בינתיים, מדברים משנים.
והיא מבססת בגדול על החיים של רופרט מרדוק ועל משפחתו, כלומר, כמובן, לא באופן אחד לאחד, עם הרבה מאוד בדיוני, אבל משפחת רוי, לוגן רוי שמופיעה שם, היא בעצם לוגן רוי אל העיתונות, הוא מקביל של רופרט מרדוק. בעולם הבדיוני של הסדרה, זה העונה הרביעית והאחרונה, היא חוזרת ביום שני,
כן.
סדרה של HBO, כלומר היא תהיה פה ב-YES, HOT וסלקום TV.
מה, למה מגניב?
כן.
למה היא תהיה האחרונה?
כי היוצר שלה, ג'סי ארמסטרונג, מראש אמר שהיא תימשך 4-5 עונות, והוא מרגיש שהסיפור הגיע לסיומו. הסיפור הוא בעצם, במשך כל העונות, זה המאבק של אל ההון המזדקן בחלק מבניו וכמובן בעולם העסקים החיצוני, אבל גם יש לו 3 בנים ובת, כל אחד עם הבעיות שלו. לפעמים הוא רוצה להוריש להם את העסק, לפעמים הוא סומך עליהם, הוא כמובן חושב שהוא יחיה לנצח והוא הטוב והוא הגדול מכולם, בכל זאת הוא מאוד מבוגר ואבא הסדרה מגלם אותו השחקן בריין קוקס, והסיפור צריך להסתיים, אומר היוצר של הסדרה.
שמע כמו גרסה אמריקאית לכסף קטלני. אתה זוכר מה-90s עם סנדיבר?
משם לקחו את הרעיון.
אני חושב שזה, כן, כן.
כן, רק הרבה יותר, נקרא לזה, עם הרבה השקעה הרבה יותר גדולה בסביבת התסריט, בלי להגיב אף אחד. אני רוצה לספר לכם על ז'אנר חדש שקורה בערוץ ההיסטוריה, שגם מגיע אלינו בשבוע הבא. כוכבים גדולים, ולא רק כוכבים שנמצאים בסוף דרכם, מתחילים להוביל שם פרויקטים, ממש פרויקטים של סדרות תיעודיות או סרטים תיעודיים. ביום ראשון תעלה בערוץ ההיסטוריה בארץ סדרה שהיא ממש כיפית לצפייה, שנקראת מעשי השוד הגדולים בהיסטוריה, והמוביל שלה הוא לא אחר מפירס ברוסנן. הוא מופיע בכל פרק, כן. מספרי, הפרק הראשון עוסק בשוד מתוחכם ממש לפני כמה שנים אצלנו בעולם המודרני. יש גם כמובן מעשה שוד מלפני 50-60 שנה. זה מוצג עם שחקנים, עם מה שנקרא טסטימוניאל, זה עדויות של אנשים מומחים או בלוגרים או אנשים שהיו במעשה השוד, ופירס ברוסנן מופיע בצילומים, לא רק נותן את קולו בהתחלה ובסוף, ממש מופיע בצילומים ככה בקטעי קישור, ומסתבר שזה משהו שממש הולך להיות עכשיו טרנד בערוץ ההיסטוריה.
אני שמח לשמוע את זה, ואתה יודע, אני פעם הייתי חולה של ערוץ ההיסטוריה, באמת חולה, ואז לא יודע, לא יודע איפה זה, בעשר שנים האחרונות פלוס מינוס, זה הפך להיות איזה ערוץ של כל מיני סדרות ריאליטי על אספנות וכלי מלחמה, כל מיני אמריקאים משוגעים כאלה.
כן, אני מאוד אוהב את הסדרות של המחסנים, כן, זה שקונים כל מיני סטורג' וורס כאלה.
אבל זה לא...
אבל זה לא...
זה לא הייעוד המקורי שלו.
זה פחות מעשיר, זה בטוח.
נכון, אז הנה, אז פירס, אני ממליץ לכם, אני ראיתי את כמה פרקים ראשונים, זה ממש אחלה סדרה.
אצפה.
יעביר לכם 40 וכמה דקות בכיף, ובעתיד הלא רחוק, ברדלי קופר יוביל סרט על FDR, על הנשיא של... שהוציא את ארצות הברית מהשפל הגדול והכניס אותה למלחמת העולם.
זה אני ממש רוצה לראות.
קווין קוסנר יוביל סדרה על המערב הפרוע, באופן לא מפתיע, כי הוא הכוכב של הסדרה ילוסטון, ועוד כל מיני כוכב, מורגן פרימן יהיה שם בסדרה חדשה, ככה שמסתבר שבאמת העולם החדש שבו הטלוויזיה היא כבר לא מדיום נחות לעומת הקולנוע, איכשהו מאפשר לכוכבים לעבוד הרבה יותר קשה ולהיות הרבה יותר עסוקים.
כן, ממש מעניין. וגם לעשות דברים שהם לא חשבו שיעשו קודם.
בדיוק.
ליצור.
גם החשיפה היא הרבה יותר גדולה בזכות שירותי הסטרימינג.
צריכים להנחות תוכנית כזה שמישהו כמו...
בערוץ ההיסטוריה.
למה לא? הבוקר הגיע לדיסני פלוס אצלנו הסרט המדובר רוחות אינישרין או אינישרין, אני מודה שעוד לא ראיתי,
עם הרבה מבטא אירי.
בדיוק, זה סרט אירי כזה כבד, לא קל לצפייה, עם הופעות מצוינות כך אומרים של ברנדון גליסון, ברנדן גליסון וקולין פארל בתפקידים הראשיים, אז אפשר לראות אותו כבר.
על מה זה? מה זה? לא שמעתי על זה.
זה היה מועמד לאוסקר.
זה היה מועמד לאוסקר, זה סרט דרמה איטית מאוד שמתרחשת באזור הכפרי האירי, על שני חברים, או יותר נכון שני אנשים שהם לא בדיוק חברים, שאחד מהם הוא כבר לקראת סוף חייו, מבוגר, ברנדן גליסן, קולין פארל קצת פחות, והסרט מתחיל בכך שפשוט קולין פארל כל פעם בא אליו לדבר איתו והוא מתעלם ממנו. ואיכשהו זה הופך למין, כמובן מגיעים אל שורשי מלחמת האזרחים באירלנד, דברים, ממש דרמה כזאת איטית, כבדה.
אוקיי.
הבנים שלי שראו אותה אמרו, צריך סבלנות, אבל זה אחלה סרט.
ראיתי סצנה מזה, זה הזכיר לי את הקפיטריה בטבריה של הגשש החיוור. כל כזה נורא, אני חושב שעוד
מעט... שגם היה מועמד לאוסקר.
בדיוק.
גם היה מועמד לאוסקר, נכון.
אפי, תודה רבה.
ביי, יום טוב.
שרון, תודה, נתראה מחר בבוקר.
אחלה יום רביעי שיהיה. ביי.
הבוקר.